שלום וברכה, שבת, פרשת ניצבים וילך. אנחנו היום ניגע בנושא הלכתי שהוא לא הלכתי גרידא, אבל הוא נורא מעניין ומעשי. נגיע אליו דרך עיון בפרשת העקל, שמופיע בתחילת פרשת וילך. התורה אומרת, ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים, והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. התורה כאן מצווה לאסוף את כל בני ישראל במוצאי השמיטה, בחג הסוכות אל בית המקדש, ולהקריא לפניהם את התורה הזו. בגמר מסכת חגיגה בדף ג' עמוד א', מובאת דרשה מאוד מפורסמת, והיא מובאת אגב הסיפור הבא. תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעים. אז שני תלמידיו של רבי יהושע, רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה, הלכו לקבל את פניו. שאל אותם רבי יהושע, מה החידוש שהיה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותים, איזה חידוש אנחנו התלמידים נגיד לך הרב? אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? הוא שאל אותם, איזה מהדרשנים היה השבת? זו הייתה התקופה בדיוק שרבי אלעזר בן עזריה התמנה להיות הנשיא, אמרו לו, שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה אגדה היום? מה למדו? שואל רבי יהושע את תלמידיו. אמרו לו פרשת הקהל. ומה דרש בנו? אז איזה חידוש חידש רבי אלעזר בן עזריה בפרשת הקהל? אומר רבי יהושע לתלמידים שלו. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. אז גברים יוצאים ידי מצוות חובה תלמוד תורה. נשים לומדות תורה למרות שהן לא חייבות. טף, למה באים? למה מביאים גם את הילדים? כדי ליתן שכר למביאיהם. ועל כך אומר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה בידיכם, וביקשתם לאבדה ממני. והשאלה המרכזית כאן במאמרה הזאת היא באמת, למה הטף באים? מה זה ליתן שכר למביאיהם? האם יש עניין להביא את הטף סתם ככה? ואת השאלה הזאת העלה ביתר סט, לא ביתר סט האחרונים, המערשה שם בחידושי אגדות שואל. סליחה, רגע. לא המערשה. הכלי יקר, בפרשתנו, על הפסוק הזה, שואל את השאלה הבאה. הקל את העם, אנשים ואנשים והטף, אמרו חזר, אנשים באו ללמוד, נשים לשמוע, הטף למה באים ניתן שכר למבין. מה שמה מזה, מדייק הכלי יוקו? שמדובר בטף שלא הגיעו לחינוך. ואם לא כן, לא הוצרכו לטעם ליתן שכר. אומר הכלי יקר, מכיוון שהטף כאן באים אך ורק להביא שכר, כנראה שמדובר על טף שלא הגיעו לגיל חינוך. אם היה מדובר בילדים שהגיעו לגיל חינוך, אז הם היו באים בשביל לשמוע, בשביל ללמוד, לא סתם. אז כנראה שמדובר כאן על תינוקות ממש קטנים. ומתוך כך שואל הכלי יקר, וזה דוח הגדול, כי זה דומה כאילו ציווה שיסרו עליהם מסע מעצים ואבנים לבית השם כדי ליתן שכר למביאיהם. אם מדובר על ילדים קטנים שאין שום טעם להביא אותם, אז מה הציווי? מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה להביא אותם? ובעצם אומר הכלי יקר, יש פה ממה נפשך. אם מדובר על קטנים בגיל חינוך, ממילא הם יכולים לבוא לשמוע, ולא צריך לומר שהם באים רק ליתן שכר למביאיהם. אם מדובר על ילדים מתחת לגיל חינוך, אז מה שכר יש כאן? הרי הילדים לא מקבלים מכאן שום דבר. וכאן יש שחלקו על הכלי יקר. למשל, המנחת חינוך כותב, ותו מפורש בתורה שחייבים במצוות תף ריש י"ב, הלוא היא מצוות הקל, ולא נדבר שיעור השנים של התף. נראה את תכף שיצאו מכלל נפל, או בנולד שקלו רוב חודשיו, חייב במצווה זו. זו המנחת חינוך גם כן, סליחה הוא לא חולק, גם כן מדובר על הקטנים, וכך גם המערשה, דעתף היי בקטנים, המערשה שם בחגיגה, שלא הגיעו לחינוך ואינם בכלל שמיעה ולימוד, ולמה הם באים אלא כדי ליתן שכר למביאיהם. הרמב"ן בפרשתנו, על אותו פסוק, הוא חולק. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו. הרמב"ן מדבר על המשך הפסוקים, הפסוק הבא, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את אדוני אלוהיכם, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. פשט הפסוק אומר, בניהם אשר לא ידעו, הכוונה הבנים של הדורות, שאחרי דור הכניסה לארץ, שהם לא יזכרו, לא יזכו לראות את כל הניסים והנפלאות שהיו בכניסה לארץ ובמדבר, אז הם יזכרו וידעו את כל הניסים הללו בזכות מעמד האקל. אבל הרמב"ן לוקח את הדברים לנקודה קצת שונה, והוא אומר, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו, הם עטף, אותו עטף שמופיע בפסוק הקודם, שמגיע כדי ליתן שכר למביהם. כי ישמעו וישאלו ואבות ירגילו ויחנכו אותם, כי אין עטף הזה יון כאיש עדיין. אומר הרמב"ן, לא מדובר כאן על תינקות בני אומם שעדיין יונקים, אבל הם כתני השנים הקרובים להתחנך. אז גם הרמב"ן מודה שלא מדובר כאן על קטנים בגיל חינוך. אבל בניגוד למנחת חינוך שאומר שזה ברגע שהוא יצא מכלל נפל, או כן, גיל חודש, או שקלו לו רוב חודשה ואז מיום הלידה, אומר הרמב"ן, לא, מדובר כאן על קטנים שהם כבר קצת גדולים, הם קרובים לגיל חינוך, הם יכולים להתעניין, הם יכולים לשאול. והשאלה הזו, יש לה נפקמינה הלכתית לימינו אנו, בעקבות דברי התוספות, שם בחגיגה דף ג' עמוד א'. התוספות על אותה המימרה, שעטף באים בשביל ליתן שכר למביאיהם, כותב, ועל זה סמכו להביא קטנים לבית הכנסת. ובעצם זה הנושא שנתעסק בו היום. האם ראוי, נכון, כדאי להביא ילדים קטנים, תינוקות לבית הכנסת? לתפילה, בטח עכשיו לקראת הימים הנוראים, השאלה עולה ביתר סט, תפילות ראש השנה, תקיעת שופר, או שמה יש להימנע מכך. אז התוספות, בחגיגה ג' עמוד א', כאמור, לומד מדיני הקהל שיש להביא את הקטנים. וממילא השאלה באלו קטנים מדובר, יכולה להשפיע על השאלה אם יש חובה, על איזו קטנים יש חובה להביא. אז לפי המארשו והמנחת חינוך והקליוקו, מדובר על קטנים יונקי שדיים. כבר מגיל אפס. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, מדובר דווקא על קטנים שקרובים לגיל חינוך. ולכאורה יש סימוך לדברי הכלי יקר, המארשו והמנחת חינוך. בירושלמי, הירושלמי מסכת יבמות פרק א', הלכה ו', מספר סיפור. סיפור נפלא שבו אנחנו ממש רואים איך דברי תורה משלימים זה את זה, עניים במקום אחד. והשינים במקום אחר. ושם נאמר, ראה רבי דוסא בן ארקינס את רבי יהושע, וקרא עליו את מי יורה דעה. זכור אני, כך מעיד רבי דוסא בן ארקינס על רבי יהושע, שהייתה עמו מולכת עריסתו לבית הכנסת, בשביל שידבקו אוזניו בדברי תורה. רבי דוסא בן ארקינס זכר את אמא של רבי יהושע בן לוי, שמגיעה עם העגלה שלו, כשהוא היה תינוק לבית הכנסת. למה בשביל שידבקו אוזניו בדברי תורה? שימו לב לביטוי הזה, לא בשביל שהוא ילמד, הוא עוד לא יודע ללמוד. ואוזניים נדבקות, עטף כשהם באים, אולי זה עונה על קושיית הכלי יקר. הם לא עצים ואבנים, הם קולטים משהו מעמד, מהמעמד. היום אנחנו יודעים, הפסיכולוגים יגידו שהילד כבר בשלב ההיריון יכול לשמוע מה קורה בחוץ, וכבר אז זה משפיע עליו, ולכן צריך לדבר. כבר אל העובר, בטח בחודשים הראשונים, התינוק מושפע, האופי שלו מושפע ממה שקורה מסביבו, והיסוד הזה מופיע כבר בסוגיה כאן. צריך להביא את הטף לבית הכנסת, כי כבר כשהם טף, אוזניהם נדבקים בדברי תורה. ואמרתי שדברי תורה עניים במקום אחד והשינים במקום אחר, כי כאשר אנחנו מסתכלים על דמותו של רבי יהושע, ורואים את המימרה הזו בירושלמי, מתבהלת לנו משנה במסכת אבות. במשנה במסכת אבות רבי יוחנן בן זכאי מנה את שבחיו של תלמידיו. ועל רבי יהושע הוא אומר, אשרי יולדתו. אז לכאורה אשרי יולדתו זה שבח, כל הכבוד, איזה כיף, ההורים שלו מתגאים בו. אבל כאשר רואים את הירושלמי, הדברים מקבלים אור אחר לחלוטין. מה הכוונה אשרי יולדתו? בזכות יולדתו, בזכות אמו שהביאה את הריסתו לבית הכנסת, הוא זכה להגיע למדרגה שאליה הוא הגיע. וכך גם מוסבר נקודה נוספת בסיפור שלנו. יצאנו בחגיגה ג' עמוד א' אחרי שתלמידיו של רבי יהושע סיפרו לו את הסיפור. הוא אמר, מרגלית טובה הייתה בידיכם וביקשתם לאבדה ממני. מדוע הוא כל כך מתלהב מהסיפור? התשובה היא פשוטה. בדידו אהבה עובדה. הוא זכה לחוות על גופו ועל בשרו את הזכות, את המעלה, את התוצאה של הביאה של הטף בשביל ייתן שכר למביאים. אז אם כן, מהסיפור כאן מוכח שגם קטן בן יומו יש להביאו לבית הכנסת כדי שידבקו אוזניו בדברי תורה. ראיה נוספת ניתן להביא מהבבלי. בגמרא מסכת סוכה בדף כ"ח עמוד א', מה יישא וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה בשביל הקטן. שמאי הזקן, כשכלתו ילדה, נולד לו נכד, הוא הוריד את התקרה של ההריסה, של הגג שהיה מעל התינוק, וסיכך על גבי המיטה. התינוק רק נולד. והוא סיכך, הושיב אותו בסוכה כבר מגיל אפס. ויכול להיות צריך עיון. למה שמאי מסכך על הקטן? הרי, בגמרא שמפורש, לכ"ח עמוד ב', שקטנים שלא הגיעו לחינוך, פטורים מהסוכה. והראשונים באמת נחלקו בשאלה הזו. וכמה וכמה תשובות בדבר. הר"ן כותב שם, כיוון דאפשר וחזי לאחי, שכן הדין בכל מצווה לחייבו בחינוך כל זמן שאפשר וראוי מכך. הר"ן מחדש חידוש בדיני חינוך. דין חינוך הוא לא רק מגיל שהילד מבין, אלא מהגיל שאפשר לקיים את המצווה הזו. אז לשבת בסוכה אפשר גם מגיל אפס, לקרוא קריאת שמע, לא בטוח שאפשר. ובאמת בפרסקים כתוב, כאשר ילד מתחיל לדבר, אביו צריך ללמדו, תורה ציווה לנו משה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל לשבת בסוכה אפשר מגיל אפס, אפשר לפחות את המעזיבה, והנה, הילד יושב בסוכה, והכל טוב ויפה. אז זה אלו דברי הר"ן. הר"ן מחדש חידוש בדין חינוך. הריטב"א מביא תירוץ נוסף. דקסבר שאביו חייב במין התורה דתשבו כאין תדור. איש ובניו. דלגבי דידי מדרישחי אף על גב דלא דרשני לחייב אישה בסוכה. אז הריטב"א הולך בכיוון אחר. והריטב"א אומר שמאי פיחת את המעזיבה לא בשביל התינוק אלא בשבילו עצמו. הוא עצמו מקיים מצוות סוכה רק כאשר התינוק נמצא איתו בסוכה. שהרי מצוות סוכה תשבו כן תדורו. כמו שתשבו כן תדורו זה כולל איש ואשתו, זה מובא בפוסקים, ככה גם איש וילדיו. ולכן גם התינוק צריך להיכנס לסוכה עם שאר המשפחה, לא כי הוא מחויב כמו שמסביר הר"ן, כי כבר מגיל אפס אפשר לחנך אותו והוא נדבק באווירה ובקדושה של הסוכה, אלא מכיוון שאביו מחויב בדבר. אז גם כאן סליחה, לפחות על פי דברי הר"ן יש הוכחה שגם קטן בגיל אפס ניתן להביאו לבית הכנסת. אפשר כמובן לחלק בין סוכה לבין בית הכנסת, שבבית הכנסת צריך להתפלל, ולכן יש משמעות דווקא מהגיל שילד יודע להתפלל, אבל בהחלט אפשר להוכיח מכאן או להביא חיזוק מכאן לכיוון שקטן כבר מגיל אפס ניתן להכניסו לבית הכנסת. אגב מחלוקת הר"ן והריטב"א כאן, אחרי שראינו שני סימוכים לכך שגם קטנים לפני גיל חינוך ניתן להביאם לבית הכנסת, אני רוצה להמשיך קצת את מחלוקת הר"ן והריטב"א כאן. ואגב מחלוקתם, לדון בשאלה, ירחיב קצת את המחלוקת הזאת. אנחנו הסברנו עד כה שקטן צריך לבוא לבית הכנסת כדי שידבקו אוזניו בדברי תורה. ומשמע שהצורך הוא בשביל הקטן. ואכן יש לדון, האם המצווה הזו, הטף למה באים ליתן שכר למביאים, האם היא בעצם מצווה על הקטן, אלא שמכיוון שהקטן לא יכול לקיימה, החובה היא על אביו לגרום לקטן לקיים את המצווה. כאין דברי הר"ן שהקטן מחויב בסוכה, אז שמאי פוחת מעליו את המעזיבה. או שמא החיוב הוא על הגדול, כמו שכותב הריטב"א בסוכה, הגדול צריך לשבת בסוכה, ולכן הוא עם הקטן, ולכן הוא מושיב את הקטן איתו. אולי הגדולים הם אלו שמקבלים משהו במעמד הקל מהימצאות הקטנים. ונראה שהמחלוקת הזאת אפשר להביא לה כמה ביטויים באחרונים. עטור האבן וחגיגה ג' עמוד א', מסתפק מה הדין בקטן שאין לו קרקע. בגמרא שמבואר שכל מי שחייב בהקל הוא מי שחייב בראייה. לגבי חובת ראייה ברגלים אנחנו יודעים שאך ורק מי שיש לו קרקע חייב בראייה. וזה נלמד בגמרא בפסחים דף ח עמוד ב' מן הפסוק ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מי שיש לו אוהל חייב במצוות ראייה עלייה לרגל, ומי שאין לו אוהל פטור מן המצווה, וכך גם במצוות הקן. ונשאלת השאלה, מה קורה עם קטן? מחד גיסא, קטן אין לו קרקע. כי, אומר אותו אבן, המצווה להביאו היא על אביו. וכיוון שהמצווה להביאו היא על אביו, כשאפשר לקיים את המצווה כשאביו קיים, אז אין הקטן קרקע, כי הדרך היחידה של קטן לקבל קרקע היא בירושה. ומכאן מוכיח הטור אבן, שהדין הזה של מי שאין לו קרקע לא שייך בדיני הקטנים בעקל, מכיוון שהמצווה היא לא על הקטנים. על החילוק הזה חולק אספסיימת. הוא שם, גם כן בחגיגה ג' עמוד א', דן בשאלה דומה אבל שונה. מה הדין בתף חיגרין חירשים ואילמים? גם הם פטורים מראייה. והאם הם חייבים בעקל או לא? והוא חולק על הטור האבן וסובר שחרשים, אילמים וחיגרין פטורים מראייה. בניגוד לטור האבן שהוא הבין שהחובה על האבא, וממילא האבא צריך שיהיה לו קרקע, מבין השפת אמת שהחובה היא על הקטנים. ואם הקטנים פטורים מראייה, אז הם פטורים. רב חיים, גם כן בחידושים שם, בג' עמוד ב', חולק על זה. אבל הוא מבין שלא מדובר על דין בהקל, הדין בכל התורה כולה. והמנחת חינוך שם הדברים הכי מפורשים, כותב, שוב פעם, מצוות הפרישית ב', והנה הטף לא נצטוו דליו בני ציווי נינו, אך נצטוו לאביהם, אומר המנחת חינוך, כדברי הטור אבן, המצווה היא על האב, ולא על הקטנים. ויש לעיין מה משמעות המחלוקת הזו. מה הכוונה שהמצווה היא לקטנים? ומה הכוונה שהמצווה היא על ההורים? ונראה להסביר בעקבות שתי הסתכלויות, שתי תפיסות על מעמד העקל, ולאחר מכן נקיש מזה גם, בעזרת השם, לביאה לבית הכנסת. כמו שראינו, הקליוקו מקשה, למה צריך להביא את הקטנים? הרי זה דומה למביא עצים ואבנים. ואנחנו הסברנו הסבר אחד שבאמת יש כאן את העניין של המעמד. את הדברים הללו אפשר לבסס על דברי הרמב״ם בהלכות חגיגה פרק ג' הלכה ו'. שם פוסק הרמב״ם לגבי מעמד העקל שהוא כיום שניתנה בו תורה בסיני. אני אקריא את הרמב״ם, חגיגה, ג' ו'. רגע אחד. וגרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם לשמוע באימה ובעירה וגילה בירדה כיום שניתנה בו בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו שלו קבעה כתוב אלא לחזק דעת האמת. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה מפי הגבורה שומע. שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. מהרמב״ם יש כאן מעין מעמד הר סיני, כיום שניתנה בו תורה, כאילו אתה נצטווה בו מפי הגבורה שומעה. משמע שהחשיבות בהקל היא המעמד. כך כותב גם המשך חוכמה. במסביר המשך חוכמה שלכן ההקל הוא דווקא אחרי מצוות השמיטה. השנה שבה אדם למד תורה ואחרי זה הוא צריך לחזור אל השדה. ושם יש חשש שתתגבר עליו יצר הרע, ולכן יש מעמד של חיזוק הדת לפני השיבה אל השדה ואל העבודה הגשמית. ועל פי זה נראה שהמצווה היא על הקטן בעצמו. הוא זה שמרוויח, הוא זה שמקבל מהמעמד הזה. השולחן ערוך, וזה נקודה מעניינת, פסק את הדין שצריך להביא קטנים לבית הכנסת, בסימן תף ריש פי תת. סימן תף ריש פי תת זה הלכות פורים. על קריאת המגילה פוסק מרן מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה. למה דווקא מקרא מגילה פסק את זה? השולחן ערוך. אז אני לא יודע, אבל נדמה לי שאפשר להציע שבאמת יש הבדל בין תפילות רגילות, בין באמת הקטן אולי פחות מבין מה קורה, פחות שייך, הוא לא יכול כל כך להתפלל, לבין עניינים שהם יותר טקסיים, שהמשמעות בהם יותר היא המעמד. בין אם זה חג הסוכות, שראינו לפני כן, בין אם זה מעמד העקל, תקיעת שופר, קריאת מגילה. בזמנים האלה שייך שידבקו אוזניו של הקטן בדברי תורה, כי יש כאן מעמד, יש כאן משהו שיכול להתחבר אליו. העיקר זה לאו דווקא התוכן של המילים שאומרים, אלא עצם המעמד, עצם האווירה. וכך אפשר לכוון בדברי הרמב"ם. רוח אחרת הייתה עם הכלי הקר, ואחרי שהוא מקשה את הקושייה שדיברנו בה כבר כמה פעמים, הוא עונה כך, ונראה שכל עיקר צורך הכל זה היה בעבור התשובה. וזה שאמרו אנשים ללמוד תף למבאים ייתן שכר למביאיהם, כי בזמן שישראל עושים תשובה, אז מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת האבון. ואומרים לו למעננו יעשה עזה יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו. כמו שאנחנו אומרים בנוסח של אבינו מלכנו, חמול על עוללינו ועל טפינו. וזהו השכר הניתן למביאיהם מן התף, שיאמרו לפניו יתברך, עשה למען תף אלו המובאים בית השם. ומביא הקליוקל את הפסוקים ביואל, אספו עם, קידשו קהל, קיבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים. כאשר צריכים לחזור בתשובה, צריכים לאסוף את כל העם, גם את הקטנים, כי הקטנים מעוררים את הגדולים להתפלל בצורה יותר טובה. ואיזה יופי מתאימים דברי הכלי הקר לסברה שאכן המצווה מוטלת על הגדולים, כמו שכותב המנחת חינוך בתף רשות ב' ולא על הקטנים. כי הרי הגדולים הם אלו שמקבלים שכר. הקטנים באים בשביל הגדולים, לא בשביל הקטנים בעצמם. כמו שאמרנו, לדברי הכלי יקר יש יסוד בפסוקים ביואל, ומאידך בפסוקים במלאכים ב', פרק כף ג', במעמד של יאשיהו, מלך יהודה, שקורא את ספר התורה, גם שם נאמר, ויעל המלך בית השם וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים מטוב והכהנים והלווים וכל העם למגדול, מקטון, סליחה, ועד גדול, גם שם כל העם עמדו, ושם היה מעמד של קריטת ברית. אם כן, מצינו בכו ומצינו בכו. אפשר לומר שיש במעמד הקל את שני הדברים גם יחד. אז אחרי שדיברנו קצת בהקל, נחזור לעניין הקטנים בבית הכנסת. ועד עכשיו באמת הסברנו מדוע יש עניין להביא את הקטנים בבית הכנסת, מה הקטנים מרוויחים מזה, מה גם הגדולים מרוויחים מזה. מסכת סופרים פרק י"ח הלכה ז' מובא. ביום שלושים את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה פתח ואמר אתם ניצבים היום כולכם, תפיכם נשיכם, התף למה בא כדי ליתן שכר למביאיהם, מכאן נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי כנסיות כדי ליתן שכר למביאיהם, והן לקבל שכר. שני הדברים, גם הגדולים מרוויחים וגם הקטנים, ואת זה כותב, זה נאמר במסכת סופרים לגבי הבאת קטנים לבית הכנסת. המגן אברהם בסימן תף ריש פי ת' על דברי מרן שטוב, מנהג טוב להביא את הקטנים לבית הכנסת, כותב המגן אברהם, ובלבד שלא יביאו קטנים ביותר שמבלבלים דעת השומרים. השומעים. אז צריך להיזהר, מעיר המגן אברהם מצוות ליבנו, שהקטנים לא יפריעו לתפילה, אלא יקבלו מן התפילה. ומרחיב בזה משנה ברורה, ועכשיו בעוונותינו הרבים נהפוך הוא, שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים, שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע. וכל ביאתם הוא רק להקות את המן, ודברים חריפים מאוד. כותב השלה. אני אחפש רגע את השלה, איפה ציטטתי בדיוק? הנה. השלה בספרו נר מצווה על מסכת תמיד. מצטט מספר דרך החיים למערם דילונזנו. הוא מביא את הגמרא. וכותב עליה כך, אמר מנחם, בזמן הזה יש תף בא לבית הכנסת לתת עונש למביאיהם, לפי שהוא בא לחלל קדושת בן אלוקנו, לשחוק בו כרחובות קריה, יקומו לצחק זה עם זה, זה מצחק עם זה, וזה מכה עם זה, זה מרנן וזה בוכה, זה מדבר וזה צועק, זה רץ אילך וזה רץ אילך, רץ לקראת רץ ירוץ, ויש אפילו חס וחלילה שיעשה צרכה בבית הכנסת, ויש שריתן אביב ביד עוזב ובא שלכנו לארץ, או יקרנו 12 קראים. והמזיד מביא תף בזה אופן לבית הכנסת, אין ראוי לו לקוות על איזה שכר, כי אם לדאוג מן הפורנות. ובאמת, מעיק כאן השלה נקודה חשובה. השאלה, האם אדם מרוויח כאשר הוא מביא את הקטנים לבית הכנסת? או מפסיד? אם הבאת הקטנים לבית הכנסת, היא מוסיפה יראת השם, אפשר לקרוא עליה את הפסוקים בפרשת השבוע שלנו, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, הקטנים אוזנם נדבקים בדברי תורה והם מרוויחים על המעמד הזה, ודאי שזה טוב. אבל ברגע שהקטנים מפריעים, מיד צריך להוציא אותם, כמו שמפורש כאן. ואם ניתן עוד כמה הלכות פרטיות על העניינים האלו, שימו לב, אפילו באמצע תפילת 18. כותב המשנה ברורה, רגע נמצא את הדברים. המשנה ברורה כותב שאפשר להעיר לילד שמפריע באמצע תפילת 18. לא מוצא את הדברים כרגע ממש בפנים. וצריך לדעת את המורכבות הזו שבהבאת קטנים בבית הכנסת. שמחד גיסא ודאי שיש בזה דבר יפה ואוזניהם מתדבקות בדברי תורה. ומאידך צריך להישמר שהדברים יהיו לשכר באמת ולא לקללה. אני רוצה לסיים בחידוש גדול מאוד בעיניי. של השפת אמת על הסוגיה הזו. שהחידוש הזה של השפת אמת מופיע דווקא בדבריו על התורה. בליקוטים בפרשת בו. ולא בחידוש על השס. ואולי על פי היסוד שהוא מחדש לנו, נוכל להבין גם יותר טוב את כל העניין הזה של הבאת קטנים לבית הכנסת ושל הבאתם למעמד האקל. והנה עטף, כותב השפת אמת, נכללים באביהם. ועל ידי שעושה האב ואם אמו מצווה, נזדקך הבן ונתווסף בו קדושה. אף שאינו בר דת, וכמו אומר השפת אמת, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כן חסרון מעשיו של הבן מצד און סאו. כמאן דאביד, רצון המביאים אותו הוא כמעשה. אומר השפת אמת, עטף הם אנוסים, אונס רחמן הפטרי, למה עטף פטורים מן המצוות? כי אין בהם דעת, הם לא יכולים לקיים את המצוות, אבל עקרונית, כמו בדין אונס, חל עליהם החיוב, אלא שהם לא יכולים לקיים אותו. ממילא, כאשר אנחנו לוקחים את הקטן ומביאים אותו בכוח, אפילו בלי לשאול אותו, בלי רצונו לבית הכנסת, הוא מקיים בזה מצווה, כי החיוב עקרונית קיים. אז אמנם למעשה יש פטור, אבל קיום של מצווה יש, ולכן הבן נזדקך ונתווסף בו קדושה. וזהו עניין הבאת הטף, והוא תורה שבעל פה מצד החוכמה רואה את הנולד, כדי להיות הילד מורגל בקדושה. וזהו תוספת, וידעו מצווה, והכנה למצווה, והוא עניין תורה שבעל פה. ואי רצון שבאמת נזכה לעמוד בימים הנוראים הקרובים, כמובן, כמה שיהיה אפשר, במסגרת התקנות והגבלות, יחד עם הטף, שהטף יקבלו מן התפילות, יזדקחו, יתקדשו, יתרגלו בקדושה, ידבקו אוזניהם בדברי תורה, ושגם אנחנו נקבל מזה, נראה את עולילינו לנגד עינינו, נראה כמה יש לנו להתפלל על הגידול שלהם, על הבריאות שלהם, על הגידול שלהם ברוחניות ובקדושה, ונזכה בעזרת השם להגיע לימים שנוכל להוליך את הטף על כתפינו, על כתפינו לבית המקדש ולקבל שכר כמביאיהם. שבת שלום.